שלום לכולם, כמעט שבת שלום, פרשת שלח, תשפ"א. וזה, יש לי תמיד הרגשה שאני מגיע לפרשת שלח, אתה אומר, או, בטח זה גם קשור גם לפרשת קורח, או, עכשיו מדברים עלינו, עכשיו זה ממש הסיפור שלנו, אקטואלי, וגם השנה, יותר מתמיד אולי, אולי בדרך גם שנה הבאה אני אגיד את זה, אבל בהקשר של המערכת הפוליטית הסוערת, אתה אומר, רגע, יש פה סיפור של הנהגה, יש פה סיפור של תודעת שליחות, מה היחס בין ההנהגה לבין המסיבה, לבין העם, וזה הסיפור שלנו. ולמרות שכמעט כל שנה אני חוזר על הרעיון שאני הולך איתו הרבה שנים על פרשת שלח, אני רוצה גם השנה לחזור על אותו רעיון, וכל אחד ככה יוכל להשליך את זה למציאות כראות עיניו וליבו, ואני אסביר. פרשת שלח, הסיפור המרכזי בפרשה שלנו היא פרשיית המרגלים. אבל האמת היא זו טעות. זה לא נכון. אין כזה דבר בפרשת שלח פרשיית המרגלים, מהסיבה הפשוטה שבפרשת השבוע לא מוזכר פעם אחת השם מרגלים. או שורש הפעולה ריגול לא נזכר. יותר נכון, יותר מדויק, לקרוא לפרשה פרשת התרים, מלשון אלה שויתורו את הארץ, כן, לתור את הארץ, מיתור את הארץ בנו. 10 פעמים בפרשת שלח מופיע שורש לתור על הטיותיו השונות במהלך הסיפור של הפרשה. והדבר הזה מקבל חיזוק לאור העובדה שגם בסוף הפרשה מופיע פועל לתור, זה הפעם העשירית שזה נזכר בפרשה, 9 פעמים נזכר בהקשר של המרגלים, של התיירים, כפי שנכון לומר, שהולכים לתור את הארץ, אבל הפעם העשירית של השורש לתור מוזכר בכלל בהקשר אחר. בחלק האחרון של הפרשה מפתיר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כמובן פרשה ציצית. בעל ספר יצירה מלמד אותנו שנעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. לכן אנחנו צריכים לראות איך תחילת הפרשה מלמדת על סופה ואיך סופה מלמד בעצם על תחילתה. מה ניתן ללמוד מהשימוש בביטוי לתור שמופיע ברישה של הפרשה לבין השימוש בביטוי ולא תתורו שנזכר בסעיפה שלה? אז רש"י, רבן של ישראל, בבירורו על המילים ולא תתורו אחרי לבבכם מסביר, ואני קורא מפירושו לסוף הפרשה, אומר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כמו לעיל, כן, מיתור הארץ, רומז את תחילת הפרשה. ממשיך רש"י ואומר, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרפרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. כלומר, רש"י ישר עומד על הזיקה בין ולא תתורו של מפטיר לתחילת הפרשה. אבל נתמקד בהמשך דבריו של רש"י. העין רואה והלב חומד. ופה הדברים של רש"י מעוררים תמיהה. יש לתמוע על דבריו של רש"י שידוע כפרשן על דרך הפשט. מה רש"י הסביר? שקודם כל העין רואה, ורק בעקבות ראיית העין, אז הלב חומד. אבל זה לא פשט, כי הסדר בפסוק הוא הפוך, ולא תתורו אחרי לבבכם, ורק אחר כך נאמר ואחרי עיניכם. אז מה הסוד? מה רש"י מלמד אותנו? ונראה שמדבריו של רש"י על סוף הפרשה בעצם נוכל להבין את תחילתה. מה היה חטאם של המרגלים, או ליתר דיוק חטאם של התיירים, של התרים? אותם תיירים מרגלים היו בסך הכל, מה הם עשו להם בסדר? הם היו ריאליסטים, הם נשלחו למשימת ריגול, משימת תיור, לספק אינפורמציה למנהיג, כמו קמן, קציני מודיעין, והם בסך הכל העבירו דוח מצב אינפורמטיבי. הם היו ריאליסטים. על פניו באמת לא היה שום סיכוי ריאלי שבני ישראל יצליחו לגבור על הענקים שנמצאים בארץ כנען. ישנה אמירה מוכרת שהדבר הראשון, שמעתי את זה בעבר לראשונה מהרב לוינגר, ממחדשי היישוב היהודי בחברון, שהוא היה אומר שבני ישראל, הדבר הראשון שהם עושים הכנה כדי לכבוש את ארץ ישראל, זה להרוג את חשבון מלך סיחון. מה אמר הרב לוינגר, זכרונו לברכה? כלומר, בכדי לכבוש את הארץ המובטחת, צריך קודם כל להרוג את חשבון. להרוג את כל החשבונות, כל הספקולציות הריאליות, כי המציאות של עם ישראל בארץ ישראל היא מציאות ניסית, זו לא מציאות ריאלית, ולכן לא צריך לפחד מכל התחזיות הקודרות של הפרשנים למיניהם, ופשוט להיכנס לארץ הקודש ולכבוש אותה. וכמו שאמר בן גוריון, מי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. בעבר ציין ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר שארץ ישראל היא נס גדול, כי בכל רגע נתון יש עשרות או מאות אלפי טילים חמושים שמכוונים לארץ ישראל ורק מחכים ליום פקודה להשמיד אותה. אז מה הבעיה של המרגלים? הם בסך הכל היו ריאליסטים, הם לא האמינו בניסים, אז בואו נראה. מיד לאחר פרשת המרגלים, פרשת התיירים, ישנה פרשה קטנה שנמצאת בין פרשת ציצית לפרשת המרגלים, אבל פרשה קטנה שבדרך כלל לא זוכה לתשומת לב, גם מצד הדרשנים, וגם מצד המעיינים, וגם ברמת הפשט, כמעט לא מכירים אותה. אני מתכוון, כמובן, לפרשת המעפילים. פרשת המעפילים שהיא פרשה קצרצרה, אבל הפרשה הזו היא ממש אנטיתזה לפרשת המרגלים. לכאורה המעפילים הפנימו את הלקח מטעותם של המרגלים. הם הרגו את חשבון. הם התעלמו מכל השיקולים הריאליים, התעלמו מכל האזהרות מסע של המטה ללוחמה בטרור, ואף על פי שמשה רבנו יעץ להם להימנע מההפלה בכוח לארץ ישראל, ולמרות שארון השם לא היה איתם, הם החליטו שממש, כמו שאמר כלב, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אוקיי, מעולה, יפה, ציונות, אגרסיביות, ומה התוצאה? מה התוצאה של אותה יוזמה הפטריוטית של המעפילים? נו שוין, גם הם ניגפים, ויקום ויקטום עד החורמה. מה עומד בבסיס מיכות הפרשיות של המעפילים והמרגלים התיירים? וניתן לומר אולי בישרות, בכנות ובכאב גדול, שגם המעפילים וגם המרגלים התיירים נכשלו בעצם באותה נקודה. הם נכשלו באותו דבר. נקודת הכשל שלהם הייתה אחת. לפעמים כשהלב מוטה, אז הוא משפיע על העיניים, כך שהם יראו מה שהלב רוצה לראות. כשאנחנו רואים מישהו שהוא ממש אחוז טירוף, והוא מתלהב, הוא נלהב, מאיזה רעיון אנחנו אומרים בלשון החבר'ה, וואי, הוא רבקיסט. מה זה אומר רבקיסט? הוא לא רואה בעיניים. מה עומד בבסיס האמירה הזאת? שמע, הוא לא רואה בעיניים. הוא כל כך חדור מטרה, כלומר שהוא לא יכול להסתכל והוא מתעלם מכל התמורים בדרך. משל, למה הדבר דומה? בחור מאוהב במישהי, ולכן הוא רואה בה רק את הדברים היפים והטובים שיש, אבל בגלל שהלב מאוהב, אז העיניים לא מבחינות במומים שקיימים בה ומתעלמים מכל האזהרות. מומים שהם בולטים לעין כל מי שלא מאוהב בה, ואומר לו, אחי, אתה לא רואה שהיא ככה וככה, אבל הוא לא רואה. כלומר, הוא רואה מה שהלב שלו רוצה שהוא יראה. גם המעפילים וגם המרגלים ראו מה שהלב שלהם רצה לראות, ולכן הם לא היו קשובים לשמוע בקול השם. מה שנקרא בשפה הצבאית, הם היו שבויים בקונספציה. כשעשיתי קורס קצינים של חיל המודיעין, אז בחיל המודיעין קונספציה זה המילה הכי מפחידה שיש, כן? כשזה הפדיחה הנוראית של מלחמת יום הכיפורים, שכל הנתונים יראו מלחמה כביכול, אבל חטיבת המרקר הייתה שהוא היה בקונספציה שהמצרים לא יעיזו, הסורים לא יעיזו להתחיל מלחמה יזומה עם ישראל, אחרי מה שקרה להם שש שנים קודם לכם וששת הימים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו בסוף הפרשה, ולא תטורו אחרי לבבכם דווקא, ורק אחר כך לא תטורו אחרי עיניכם. הכל זה עניין של פרספקטיבה. גם כאשר הנתונים הם אותם נתונים, והעין רואה בדיוק אותו דבר. השאלה מה הלב, איפה הלב נמצא? מה הלב מסביר לעין שהיא רואה? סיפור מתוך הספר חיי ראיה. משנת תרפ"ד, 1924, כשחלה האדמו"ר הקדוש מדרוביץ', רב חיים מאיר חיל שפירא, זכר צדיק לברכה, בירושלים עיר הקודש, בא מרן הרב קוק זצ"ל, הרב הראשי, בא לבקר אותו. פתח הרבי מדרוביץ' ואמר, החסידים שאלו אותי, מדוע אני מזרז לעלות מפולין לארץ ישראל? והלא יש כאן צרות שמכים יהודים. עניתי להם, בפולין מכים יהודים משום שהם שם יותר מדי. ואילו בארץ ישראל מכים יהודים מפני שהם פה פחות מדי. נענה הרב זצ"ל ואמר, גם אותי שאלו שאלה זו. והשבתי שישנם שני מצבי חולי. מחלת התנוונות מחמת זקנה, שכל אחד חושש מפניה, וחולי מחמת לידה, שלמרות סכנתו הכל מעוניינים בו. הכל עניין של פרספקטיבה. איך אתה מסתכל על הצרה, כחבלי לידה או כהתנוונות של זקנה? מכים יהודים בגלל שהם יותר מדי בחוץ לארץ או בגלל שהם פחות מדי בארץ ישראל? הכל עניין איפה הלב נמצא. ומתוך כך הוא מפרש את העין, הוא מסביר לעין מה היא רואה. וזה אולי המוסר הגדול של פרשתנו, פרשת שלח, שהיא הפרשה של השבוע. כמו כל שבוע, פרשת השבוע היא הפרשה של השבוע, היא מלמדת אותנו מה המפתח לשבוע הזה, תשפ"א. המפתח לראיית העין היא ראייה נכונה של הלב. הלב הטהור שקשוב לדבר השם בכל עת. וזו הייתה נקודת הכשל של המרגלים התיירים, וזו הייתה נקודת הכשל של המעפילים, ולכן הצטווינו בסוף הפרשה, ולא תטורו קודם כל אחרי לבבכם, ורק אחר כך מתוך זה ואחרי עיניכם. אבל זה התפלל דוד המלך עליו השלום, תפילה כל כך חשובה, שאנחנו יודעים אותה בעל פה, וצריך כל יום להתבודד על זה, ולבקש ולהתפלל על זה. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, שנזכה, שנרצה, ומתוך כך שנחיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום.